נעים, שמי גל גנות, אתם מאזינים לפודקאסט הגיגית מחשבות על ניהול. היום אשמח לעסוק בנושא שאני קורא לו ניהול אמפירי, שהוא בעצם איזשהו נושא קטן בתוך התחום הגדול שהוא ניהול מבוסס מדדים, ובכלל מדידה באופן כללי. כשמדברים על מדידה, אז כמובן שיש הרבה מאוד דברים לומר. אני חושב שהדבר המרכזי ביותר הוא כל התפיסה המוכרת של קבלת החלטות שמבוססת על נתונים ועל מדידת פרמטרים שמוגדרים מראש ומוגדרים היטב. אני לא רוצה לעסוק בתחום הכללי של המדידה, כי הוא לדעתי רחב מדי לפודקאסט הספציפי הזה. אני כן אומר אבל באופן כללי שאני חושב שמדידה זה תחום מאוד חשוב, והמנהלים חייבים להיות מודעים לנתונים שיעזרו להם לקבל החלטות נכונות. עם זאת, אני חושב שאחת הבעיות הגדולות של המדידה, ואני שם רגע בצד מדידה לא נכונה או טעויות מדידה, הבעיה הגדולה שאני רוצה להתייחס אליה דווקא היא מנהלים שמשתמשים במדידה כאיזושהי מטרה ולאו דווקא כאמצעי. התקלתי בזה לא מעט, כשאתה מתלהב במדידה ואתה מודד עוד ומודד עוד, ובסופו של דבר אתה מגלה שאתה מודד דברים שהם בכלל לא משרתים אותך לקבלת ההחלטה, אבל הם מאוד מגניבים. יש משפט יפה ששמעתי פעם, שמגניבות זה לא אסטרטגיה. לא צריך ללכת ולעשות דברים כי הם מגניבים. עם כמה שזה יכול להיות כיף, ויש כאלה שנהנים מזה, אני ביניהם לגמרי, אנחנו צריכים לאסוף את הנתונים ולמדוד אותם כדי לקבל החלטות נכונות. בכל מקרה, כל מה שמעתי עכשיו זה לא מה שאני רוצה לדבר עליו, ומה שאני כן רוצה לדבר עליו זה מה שאני קורא לו ניהול אמפירי. שהניהול אמפירי יש לו זיקה למדידה, ואני אסביר מאיפה זה צמח. אני מקווה שאתם מכירים את ההרגשה הזו, שאתם יושבים באיזשהו סיכום רבעון, סיכום שנתי. לי למשל זה היה כשהייתי בדיוני הסיכום הרבעוני שהיו לי לפני כמה שנים. הייתי יושב כעובד מן המניין ושומע איך מדברים על הישגי הרבעון. ומה שהיה קורה בדרך כלל, הייתי בכמה פגישות כאלה, זו הייתה פגישה שהיית קוראת ממש כל שלושה חודשים. מה שקורה זה שהיו מציגים את כל המשימות שנעשו במהלך שלושת החודשים האלה. ואז מוביל הדיון היה בסוף מסכם ואומר משהו בסגנון, הייתה עבודה מאוד מרשימה, עבדנו מאוד קשה, השגנו הרבה יעדים. ואני מאוד מרוצה, אם היו כמה דברים שלא הצלחנו לעשות, זה חבל, בוא ננסה ללמוד ולהשתפר, ואני אשמח לראות את התוכנית לקראת התוכנית הבאה שלנו. ומין הייתה לי הרגשה שכל הרבעונים נגמרים באותה תצורה. כלומר, תמיד זה איזה אותו שיח כזה של סך הכל היה אחלה, בוא ננסה להשתפר לקראת הפעם הבאה. עכשיו, מה שאני חושב הכי הפריע לי שמה, זה החוסר בציון. אתם יודעים, כשילדים הולכים לבית ספר ומקבלים מבחן, אז לא באים ואומרים להם, סך הכל היה מבחן סבבה. ממש נותנים להם ציון, אומרים להם, קיבלתם 67, קיבלתם 82, קיבלתם 95. והם גם יודעים איפה הם נמצאים במדויק, והם גם יודעים איפה הם היו ביחס לפעם הקודמת. ואני חושב שזה מה שהפריע לי בתור עובד סטנדרטי, זה מה שהפריע לי שהציגו את התוכניות העבודה בשנים האלו. ואני חשבתי שאולי אפשר לעשות את זה בצורה קצת יותר מדויקת, וכאן נכנס בעצם הניהול האמפירי הזה. מה שקרה זה, כשאני נכנסתי לתפקיד ניהולי בפעם הראשונה, וראיתי צריך להוביל כזאת תוכנית עבודה, רציתי לנסות איזשהו רעיון, ומה שעשיתי זה שאחרי שסיימנו להכין את תוכנית העבודה, כלומר, רשמנו כבר את כל המשימות שעתידות היו להתבצע בתקופה הרלוונטית, ביקשתי מכל מי שמוביל את המשימות ואחראי עליהם, לנקד את המשימות שהוא אמון עליהם. עכשיו, מה זה אומר לנקד? לצורך העניין, אני למשל ראש צוות מסוים, ואני אמון על תחום משימות מסוים שיש בתוכו נגיד שלוש משימות גדולות ועוד בתוך שלוש המשימות הגדולות האלה עוד למשל שלוש או ארבע תתי משימות לכל אחת מהמשימות הגדולות. זה אומר שאני באופן כללי מקבל 12 משימות לתוכנית העבודה הקרובה. אז אני כמנהל בכיר נתתי הנחיה למנהל הזוטר הזה, יש לו 100 נקודות, חלק אותם בבקשה לפי מידת החשיבות, ומה שהייתי רוצה שתעשה זה שתניח שכל משימה שתתבצע במהלך תוכנית העבודה, זה בעצם נקודות שצברת. אז אם למשל שלושת המשימות הגדולות של המנהל הזה, הם משימות שהוא מחלק אותם ל-40 נקודות, 40 נקודות ועוד 20 נקודות, סך הכל סוכם ל-100 נקודות, את המשימה של 40 נקודות שמתפרקת לכמה משימות הוא יכול לחלק. זה יהיה 10 נקודות, זה יהיה 15 נקודות וזה יהיה עוד 15 נקודות. ובעצם מה שקרה זה שייצרנו מצב של יד כל משימה שהופיעה בתוכנית העבודה היה תג מחיר. כלומר, ממש היה ברור כמה היא שווה, מה הניקוד שלה, ובעצם אם העובד יסיים אותה בצורה טובה, הוא יזכה בנקודות האלה. עכשיו, הרעיון שלי היה בזמנו לייצר איזשהו תמריץ לעובדים לסיים משימות. כי כשאתה יודע שאתה חתום על נקודות, ואם אתה תעשה את הפעולה, אתה תביא את הנקודות הביתה, אנחנו מייצרים מצב בעיניי שמזכיר קצת מי שמכיר את מה שקורה בהוגוורטס, בבתי ספר שם, בספרו של הרי פוטר, או מה שקורה בכל מיני, לא יודע, משחקי כדורסל, ששחקן מסתכל ורואה כמה הוא תרם לניקוד של הקבוצה. ואני חשבתי שזה יכול להיות ממש איזשהו תמריץ לעובדים להשקיע ולהביא עוד נקודות. אני שמח לומר שזה לא היה רחוק מהמציאות. מה שקרה זה שברגע שחילקנו את הנקודות האלה, הרבה עובדים באו והסתכלו ואמרו, וואי בוא נה, אני יכול עכשיו לתרום עוד 3 נקודות לתוכנית העבודה אם אני אבצע את המשימה הספציפית הזאת. וזה דרבן אותם. ונוצר מצב שאנשים השקיעו לאורך הדרך במטרה לקבל עוד ועוד נקודות. בסופו של דבר, דרך אגב, שנגמרה תוכנית העבודה שאני הובלתי בזמנו, ספרנו את הנקודות, סכמנו אותם, וראינו שמנהל מסוים קיבל למשל 81. עכשיו, הבן אדם הזה ספציפית היה אדם מאוד מוכשר, הוא לא כל כך אהב את זה שהוא קיבל 81, זה היה נראה לו תוצאה נמוכה יחסית למה שהוא היה מקבל בבתי הספר, ואני זוכר את המבט שלו שבעצם הביע איזשהו משהו בסגנון, אני חייב להשתפר לפעם הבאה. חלוקת הנקודות פעם הבאה הייתה הרבה יותר מדויקת, כי הם כבר כולם הבינו איך בדיוק זה הולך להשפיע על תוכנית העבודה, ובאמת משימות יותר חשובות קיבלו יותר, הייתה שם איזה חלוקה למשימות מהירות ומשימות איטיות, כלומר איזה נקודות יקבלו מתי, אני הייתי דרך אגב צריך להתערב כמנהל הבכיר ולבוא ולומר את זה אני מאשר, את זה אני לא מאשר, אבל בסופו של דבר יצאנו לדרך, ואני שמח לומר שבפעם השנייה זה עבד אפילו יותר טוב, וכמובן שהמנהל הזה היה אחד מהנמרצים ביותר לקבל ציון יותר גבוה מאשר שהוא קיבל בפעם הקודמת, ואכן הוא באמת סיים בציון יותר גבוה, וזה עשה לי את החיים מאוד קלים בסיכום תוכנית העבודה, להגיד היינו מאוד טובים, היינו יותר טובים מהפעם הקודמת, ואני מצפה שבפעם הבאה גם נהיה יותר טובים. והפעם, בשונה מחוויותיי כעובד זוטר, יכולתי ממש להציג את זה בנתונים ובמספרים. היה איזשהו מדד אמפירי שהייתי יכול להשוות לפיו. עכשיו, יש חסרונות לשיטה הזאת, אוקיי? בעיקר כי צריך להיזהר על מה אנשים שמים את הנקודות, לא על הדברים שקל לבצע, אלא הדברים באמת החשובים, וזו הסכנה. לי ממש היה ניסיון בכך שזה עודד את האנשים והמריץ אותם לתת את הכי טוב שהם יכולים במטרה לצבור עוד נקודות. אני ממש זוכר אנשים שנשארים בלילה עוד כמה שעות כדי לזכור איזה משהו, כדי לדעת שהם הולכים לישון אחרי שהם הצליחו לעשות עוד משימה שהביאה עוד נקודות לקבוצה שלהם. עכשיו, דיברתי באחד הפודקאסטים הקודמים על תחרותיות, אני חושב שזה גם קשור, צריך להיזהר מזה, אבל זה משהו שאפשר להשתמש בו. ואני יכול להגיד לכם שהיה עוד איזשהו משהו מעניין, אצלי במשרד כמנהל בכיר היה תלוי איזשהו לוח שהיה מודד את סטטוס הנקודות בכל שבוע. ואם זה היה פרויקט של למשל 3 חודשים, אז ככה כל שבוע הייתי יוצא חתך ורואה את הנקודות ורואה מי נמצא איפה. העובדים דרך אגב גם היו רואים את זה והיו יכולים להסיק מזה כל מיני מסקנות. ולמי שמכיר את התרבות הישראלית, אז כמובן שזה היה מה שנקרא גרף מקל הוקי. איזשהו גרף שהוא על שיפוע מאוד מתון לאורך הרבה זמן, וממש שבוע, שבועיים לפני הסוף, פתאום נוסק למעלה בשיפוע מטורף, כי כולם ככה לקראת הסוף רצים ומסיימים את כל המשימות. בכל מקרה, השיטה הזו, אני קראתי לה בזמנו ניהול אמפירי, היא מלווה אותי הרבה שנים. ברוב המקרים שאני מנהל תוכניות לאורך זמן, אני מבקש ממי שמוביל את התוכנית לקבל את הנקודות ולנסות לדרג את המשימות לפי החשיבות בעיניו, וזה איזשהו מדד שלי לראות האם הוא מבין מה באמת חשוב, וגם בסוף לתחקר האם הוא היה במקום טוב, ולתת לו את האפשרות לעשות את זה בהמשך יותר טוב ממה שהוא עשה הפעם, ממש ברמת הנקודות. לפני שאני מסיים, אני אגיד שהסיפור הזה של הניהול האמפירי הוא רלוונטי להרבה מאוד דברים, לא רק לתוכניות העבודה. אחד הדברים שדנים עליו הרבה זה האם משוב לעובדים והערכת עובדים צריכה להיות אמפירית. כלומר, האם אני צריך לעשות משוב לעובד ובסיום המשוב לומר לו, סך הכל היית מצוין, אתה על 68. או סך הכל היית בסדר ואתה על 52. וגם אפשר לעשות הרי את מה שאמרתי לגבי חלוקת הנקודות גם בהגדרה של יעדים אישיים ומה שצריך להופיע במשוב האידיאלי. אבל אני חושב שפה זה יותר מורכב, גם השתמשתי בזה בעבר, גם כאן יש איזה יתרונות וחסרונות. אני כן אגיד שבסוף שמדברים על אנשים, אז צריך מאוד להיזהר, כי הם יכולים לקחת כל אחת מהנקודות האלה לחיוב ולשלילה, ובן אדם שמקבל 52 במשוב, זה אומר עליו הרבה מאוד דברים שלפעמים יהיה לו קשה לקבל. אז אני חושב שזה אפשרי, אבל גם צריך לקחת את זה ברבון מוגבל. מה שכן, בעיניי, תוכנית הניהול האמפירית היא מאוד מאוד רלוונטית לניהול משימות וניהול תוכניות עבודה. ואישית, אני מאוד נהנה מזה, ויש לי רק המלצות. בכל מקרה, אם יש עוד שאלות על זה, חוסר הבנה, הבהרות כלשהם, אשמח מאוד לענות לשאלות שתעבירו. אז באמת, תודה רבה לכולם, ושיהיה לנו בהצלחה.